שלום לכם, תודה שאתם איתנו. אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת השיחות הלימודיות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
ואנחנו היום רוצים לדבר על עצמנו בתוך המערכת הגדולה שבה אנחנו חיים, הטבע. אנחנו בני אדם כנראה חלק מהמערכת הזאת, חלק מהטבע, ורוצים לברר ולהבין טוב יותר את המקום שלנו בתוך המערכת הזו של הטבע. לא כי מעניין אותנו לחקור את הטבע, אלא כי מאוד מאוד מעניין אותנו לשפר את החיים שלנו. אנחנו רוצים להפוך את החיים שלנו לגן עדן עלי אדמות, לא פחות, בשביל זה אנחנו כאן, הבא לבזבז הזמן על כל דבר אחר. והבנו מהרב לייטמן שאם אנחנו נתבונן בטבע ונלמד מהתהליכים שמתרחשים בטבע, נוכל לקחת המון 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 דברים לשיפור מערכות היחסים שלנו, בינינו בני האדם, בזוגיות שלנו, במשפחה שלנו, במקום שבו אנחנו עובדים, וכך להרגיש אושר גדול יותר, שזו המטרה שלנו. אז נצא לטיול, שימו כובע, ניצה היא המדריכת טיולים שלנו, לאן אנחנו נצא היום?
אז היום אנחנו יוצאים במסע לחיפוש המקום, מקומו של האדם בטבע. מצד אחד אנחנו רואים שהאדם הוא חלק מהטבע, ובאמת כל מה שמתרחש בטבע משפיע על האדם. מצד שני, אנחנו רואים שאנחנו ממקמים את עצמנו כבני אדם באיזושהי פירמידה, כנזר הבריאה, כמשהו שהוא עליון יותר מהטבע. אנחנו רואים שביחס לשאר היצורים בטבע, יש בנו יכולת חשיבה, יש בנו חוכמה, אנחנו יכולים לתכנן דברים, לפתח דברים. יש בנו משהו שהוא אחר, שהוא שונה, שיש בו איזושהי תוספת מסוימת מעל מה שאנחנו רואים באמת שמתקיים בטבע. אז השאלה הראשונה שעולה, איפה, מה המיקום של האדם בטבע? אנחנו מעליו, אנחנו חלק ממנו. איפה אנחנו?
האדם, בלי ספק, הוא חלק מהטבע. טבע, אני מתכוון שזה לא סתם דומם, צומח וחי, שאנחנו חלק מהחי, אלא אנחנו למעלה מהחי, קודם כל, אבל בכל זאת חלק מהטבע, אבל אם זה חלק מהחי ובכל זאת למעלה, אז מה זה האדם? וכאן אנחנו מתחילים כבר להיות כך לא בטוחים איפה העניין שלנו, איפה המקום שלנו. הייתי אומר כך, מצד אחד הגוף שלנו הוא כולו טבע, אין בזה שום הבדל בין כל חי והאדם, אלה בחיות מטפלים וטרינרים ובאדם מטפלים רופאים, אבל סך הכל הם, המערכות דומות, אין שום דבר מיוחד, אותם חלקי הגוף ומערכות שעובדות באותה צורה. אנחנו מולידים ילדים, אנחנו מטפלים בהם כמו כל חי. איפה שמתחיל להיות האדם זה עניין המחשבה שלו, השכלה שלו, כוח המוח השכלי שמתפתח מדור לדור, ובזה בעצם מתפתח הרגש. איפה אני נמצא? מי אני? מה אני? שאלות האלה הן מתעוררות בכל דור, אבל במהות חדשה. חוץ מזה, השכלה, שחוץ מזה שאנחנו מתפתחים מהטבע עצמו, אנחנו מפתחים את עצמנו על ידי מערכות מיוחדות שאנחנו בונים, שאנחנו מוסרים את המדע, ניסיון מדור לדור. זה לא ניסיון כמו שיש לחיות, שהן מלמדות את הצאצאים שם למשהו, אלא אנחנו ממש מוסרים חוכמה, מדע, גישה, תפיסה. ולכן אנחנו באמת הכי חזקים, אנחנו יכולים לפתח אמצעים שחיות לא מפתחות, לעומת האדם שהוא מפתח ממש אמצעים מאוד מתוחכמים. הבעיה היא אחרת, שבחיות, כמו שדיברנו הרבה פעמים, הן מנוהלות על ידי הטבע בצורה מחויבת, אינסטינקטיבית, ללא להתערף מתוך כל אחד או מקבוצה או ממשהו. זאת אומרת, יש להם רק קיום הפקודות, ללא לשאול את עצמם מאיפה הפקודות, למה הפקודות וכן הלאה. האדם יכול לשאול למה ומה קורה, ואיך אני יכול לעשות את זה בצורה אולי אחרת, הוא מחפש איך לצאת מכל מיני מצבים לא נעימים, איך להגיע למצבים יותר נעימים, כאילו כמו חי, אבל אצל חי זה קיים בצורה אינסטינקטיבית בלבד, במסגרת האינסטינקטים שלו. זאת אומרת, זה, חי זה מכונה בלבד, ממש שמקיימת את, את עצמו. מה שאם כן האדם, זה לא ש, שהוא חי בלבד, על ידי אינסטינקטים אמנם שיש בנו גם כן הרבה, וגם כן יש הרבה הרגילים שאנחנו סוחבים איתנו, וגם כן יש הרבה שאנחנו מוסרים אפילו מדור לדור, מההורים לילדים. אלה יש כאן גם כן עניין שאדם הוא כל הזמן לומד. לומד מהסביבה, יש כאן השפעת הסביבה על האדם מאוד חזקה, ותלוי לאיזה סביבה שהוא נמצא, שם הוא משתנה מאוד. ו... כביכול אדם הוא, אני מדבר בינתיים באדם, כל אדם שבעולם הזה, כל קבוצת האנשים, הוא, יש לו דחף לצאת מהמקום איפה שהוא נמצא, להתפתח, לרכוש עוד שטחים איפה שהוא מרגיש את עצמו שהוא שולט, שהוא מבין ומרגיש ובכוח מתייחס לכל דבר שבסביבו. ומגיעים אנחנו למצבים שאם אדם הוא מתנהג לפי רוחו, אז לצערנו אנחנו רואים, הוא כל הזמן נאלץ לברוח מהרע שגורם בעצם לעצמו, אפילו שנמצא למעלה מהטבע. אנחנו מתפתחים על ידי אגו שלנו, שלא נמצא בחיות, כי שם זה רק אינסטינקטים. ואצלנו יש בחירה מה לעשות, איך לעשות. יוצא שאני בכל מצב ומצב בחיים יכול להיות טוב לאחרים, רע לאחרים. לוודאי שתמיד לטובת עצמי. ואני צריך גם כן היטב לבדוק מה לטובתי. כי אדם הוא... בשונה מהחי, יש לו כוח הרסני להרוס את עצמו. ואנחנו רואים שזה מה שנעשה.
מה זה הכוח הזה? חיב עליו קצת, מה זה אותו כוח שהוא הרסני?
כוח להרוס את עצמו, כוח הרסני הזה, זה האגו שלו. וכוח השליטה, שאפילו שאדם מבין, שזה מביא אותו לאיזה חיים מאוד קשים, הוא חייב לקיים את הכוח הזה. חייב לקיים את הדחף הזה, את הנטייה הזאת. אני יודע שעוד מעט יהיה מלחמה, ואני עושה אותה, ואני כביכול לא יכול לעשות, כי לא יכול לא לעשות, כי הדחף שלי הוא אומר לי שאתה מחויב, אתה חייב וכן הלאה. האגו שלי לא נותן לי לברוח מזה, אמנם שאני יודע, נגיד שכתוצאה מזה, אני ימות. לא חשוב, אז אני ימות. זאת אומרת, האגו שלי הוא יותר גדול מאינסטינקט לחיות, שאצל חיות זה לא נמצא. אף פעם, אף פעם. חיה אפילו, אם היא חייבת לשמור על עצמה או על צאצאיה, היא שומרת על עצמה. זהו. נגיד, רץ אחריהם איזה אריה נגיד, או זאב, ובורקים אימא ותינוק שלה הקטן או משהו, היא בורחת יותר קדימה מתינוק, משאירה אותו, ואריה נגיד, או זאב, אוכלים אותו.
זאת אומרת, אם אני מסתכלת,
שהגדול הוא החשוב, שהבריא הגדול הוא החשוב, והוא בזה, והוא חייב לנצל. וכך הטבע מקיים אותם, וזה מה שאנחנו רואים.
זאת אומרת, דחף להמשך קיום.
כן, מה שאם כן באדם יכול להיות שלא. אדם, אמא, יכולה ממש להביא את עצמה לסכנה עד המוות, רק שיחיו הילדים. זה, 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 זה מה שלא קיים בחיות. אם אנחנו נראה את הדברים האלה, זה, אנחנו צריכים לחקור. מה כאן, איזה המקרה יש כאן? ולכן הדחף הזה, הרע שיש לאדם, שהוא מוכן לשרת לאגו שלו, לרצון לשלוט, אצל חיות רצון לשלוט, זה דחף להיות בשטח שמספק לו את החיות, כשיהיו לו מספיק נקיבות, שיהיה לו מספיק אוכל, וזהו. זה מה שהוא צריך. ולכן הוא נלחם, וברגע שמרגיש שהוא יותר חלש, הוא הולך. פשוט אין שם מנגן של בושה ונקמה, וכל מיני, כל הרגשות האלה הם לא קיימות, אין אינסטינקט. כאילו כוחות עובדים, לא איזשהו גוף, חלבון, בצרי, משהו, לא, אלה כוח יותר מכוח הפחות, הם רק מודדים את הכוחות, מי יותר חלש הוא הולך, עוזב. מה שאם כן, גם כן יש להם הרבה כאלה דברים שהם אוכלים את הצעיהם בהרבה מקרים, שם כמו הריות. מה שאם כן, האדם הוא מוכן להילחם, יש לו עניין של הצדק ויושר ואמת, זה חלק, זה ביטויים של הגאווה שלו, של האגו שלו, שהוא צודק, בזה הוא מקיים את האדם שבו, כי באמת אין לנו בגוף שום דבר שאנחנו שונים מחיות, אלא האדם שבנו זה אותו חלק שהוא הגאווה, הקינה וכבוד, הם שונים, והם בעצם, על ידי זה אנחנו שונים מהעולם החי. לכן מקומו של אדם בטבע הוא כבר לא כל הטבע שאנחנו רגילים, כל הטבע דומם צומח וחי, ולכן אנחנו בצורה אינסטינקטיבית כאילו מבדילים את עצמנו מהטבע, וגם כן מפני שאנחנו יכולים לשלוט בהם. אני יכול להרוג את החיות, אני יכול להכניס אותם לכלוב, אני יכול ממש... וגם כן בדומם וצומח, זה ברור. איך שאני שולט, אני מסדר כך שהם יהיו חיות הבית שלי, אני משתמש בהם לאוכל, אני מגדל אותם, עושה בהם מה שאני צריך. זאת אומרת... אדם כאילו מעל הטבע, שהוא רגיל. אבל אם אנחנו נסתכל על האדם, לא לעומת דומם צומח וחי, על האדם עצמו, אז אנחנו רואים שבמה הוא שונה. נכון שהוא יותר גדול מהטבע, בקינת אהבה, כבוד, שליטה וכו'. תכונות שישנן באדם, וזה מה שלא שייך לאינסטינקט, אלא זה מה שמעלה אותו מכולם. אבל... יחד עם זה, האדם הוא מנועל. אם אנחנו לא יודעים מה יקרה ברגע הבא, פשוט מאוד. זה כבר מעמיד אותי באותה רמה כמו שכל הדומם צומח וחי. כמו כל הטבע. אם אני לא שולט על הצד שלי, אפילו לרגע הבא, אז אני כבר מתחת לשליטת הטבע עליי. וכאן אני לכן צריך לראות, אז מי אני באמת? או שולט או נשלט. ויוצא שאני, כאילו שאני שולט על איזשהו דברים שתחתיי, אבל על עצמי בעצמי אני לא שולט. על החברה האנושית אני לא שולט. אלא אני נשלט. זאת אומרת, נתנו לי אפשרות להיות שולט, על דומם צומח וחי, ועל עצמי, ואולי למעלה ממני, על גורל שלי, על העתיד שלי, לא. בזה אני לא שולט, אני נשלט. וכאן, כל אותה דרמה, הייתי אומר אפילו טרגדיה של האדם, שכביכול כל כך גדול ומוצלח, בכל מיני דברים, ויש בשכל ורגש והכרה ואמצעים, ושאנחנו התפתחנו עד כדי כך, ופתאום אנחנו מגלים שבזה אנחנו לא יכולים אפילו לנגוע במאומה. שאנחנו רואים איך בעולם שלנו היום, זה עוד יותר ויותר בולט. שמי אנחנו, מה אנחנו, איך שאנחנו, היום יש כאלה כל כך הרבה טכנולוגיות, איך לשנות את החברה האנושית ואת האדם ופסיכולוגיות למיניהם ופוליטכנולוגיה יש ואנשים שיודעים לסובב את הקהלים גדולים ולבלבל אנשים והכל ויחד עם זה, ויחד עם זה, למרות כל שאנחנו כאילו רוצים לדעת איך לשלוט על האדם, אנחנו לא שולטים. אנחנו לא שולטים, על המסות כן, כי מסות זה דומה לחיות. זה כולם כבהמות נדמו. אבל
למה? למה דרך אגב על המסות קל? למה המסות הם נדמו?
כי הם חיים בצורה אינסטינקטיבית. מה שנותנים להם, הם מקבלים, גם מבחינת אורך החיים שלהם, גם מבחינת האידיאולוגיה, היחס לחיים, היחס לעולם, הם אוכלים, בוא נגיד, אוכל גופני ואוכל רוחני שלהם, וניזונים מזה וזהו. מספיק להם טלוויזיה עם כל מה שיש שם, ועבודה, וקצת חופש, ככה, ילדים, בקצור הרגיל. אבל בכל זאת, אפילו אלו, אנשים, זאת אומרת, עם כל החוכמה, עם כל הידיעה על הטבע, האדם, ואיך אפשר לנהל אותו, אנחנו לא מנהלים את עצמנו. כי בכל זאת, כל פעם ופעם, אנחנו רואים שהמחר הוא בסימן שאלה. וזו הבעיה. שאדם לא שולט על העתיד. העתיד הקרוב, כאן, בעוד רגע. אין לנו בזה כל כך חיסרון אולי, יומיומי. אנחנו רגילים לחיות בחוסר ידיעה הזאת של רגע הבא. אבל באמת זה טרגדיה גדולה. כי אם היינו יודעים איך להתייחס ברור, בטוח, נכון לעתיד, זה היה מונע מאיתנו כל ההתנהגות הלא טובה שיש לנו כלפינו וכלפי הטבע. זה היה מעלה אותנו לדרגה הבאה בהתפתחות. וכאן בעצם באמת השאלה, האם אנחנו מסוגלים לזה? כלפי עתיד זה כלפי חיים ומוות, זה כלפי ילדים שלי, זה כלפי חינוך שאני צריך לתת, המקצוע שאני צריך לרכוש, משפחה שאני צריך להקים. כדאי לי בכלל לקום מהספה, מהמיטה או לא. זאת אומרת, זה עתיד, הרגשת העתיד, ראיית העתיד, זה בעצם היה מונע מאיתנו הרבה בעיות. לא היינו מכניסים את עצמנו לכל מיני פעולות שאין להם שום צורך, אלא ההפך, מזיקות. וההפך, היינו בוחרים משהו טוב. זאת הבעיה, יחס לעתיד. ואנחנו, מפני שלא יודעים איך לנגוע בנקודה הזאת, אנחנו מרגישים את עצמנו מאוד אומללים. בתת הכרה, האדם הוא דבוק להווה, כמו חיות בעצם. עם כל זאת שיש לו חיסרון, להרגיש את העתיד. והיחס הזה בין אני רוצה ולא מסוגל, ההרגשה הזאת, היא משפילה את האדם. וממש עושה ממנו איזה ייצור עוד יותר גרוע מהחי. כי חי הוא חי. הוא חי חי, מת, הוא אינסטינקטים וזה, הוא לא חושב. וגם כן אנשים פשוטים כך מרגישים. זה אני חי, אין לו שאלה. לא לעתיד ולא לאיזה יישום עצמי, שום דבר. מה שאם כן, האדם שהוא קצת יותר מתרומם ומתחיל לחשוב, על הגורל שלו, על התקוות שלו, הוא רואה עד כמה שזה לא בידו. והרבה מאוד מקצועות שלנו, עסקים, לא עסקים מבחינת הטכנולוגיה ותעשייה, אלא תעסוקה שלנו, הם קשורים לנטייה הזאת לפתוח קצת את העתיד.
לחזות משהו.
כן.
אפילו מזג אוויר, הדברים הכי פשוט.
כן, זה הפסיכולוגיה, זה הפילוסופיה, זה פוליטיקה, פוליטיקונומיה, ובכלל כלכלה כולה, איך שהם אומרים, להיום זה כך, זה ולמחר זה יהיה אות אחרת, ואיזה גרפים יש להם, ואיזה, ובסופו של דבר, שום דבר לא עובד. זה עניין של מלחמות ויחסים בין בני אדם ומדינות, שאנחנו לא יודעים. אין, מה ייתן, לא ייתן, מה צריך להיות, לא. בקיצור, ההיסטוריה שלנו, עד כמה שאנחנו לומדים אותה, היא עושה אותנו מאוד מאוד כאילו חכמים, בעלי ניסיון, ולעתיד זה לא עובד. וזה באמת עוד יותר מתסכל אותנו, זה פותח לנו עתיד בצורה עוד יותר חשוכה, הלא נודע. זאת אומרת, אנחנו לאט לאט מגלים את עצמנו קטנים ומבללים, וכמה שיותר מתפתחים, וכמה שיש לנו עכשיו ביוטכנולוגיות ונאנוטכנולוגיות וכל הדברים שאנחנו הכל יכולים לעשות, פשוט לקחת חלקיקים ולהרכיב מהם כל דבר ודבר, מהאוכל עד מלא, הכל ממש מתוך מולקולות אפשר יהיה לעשות. אבל זה הכל נכון למה שיש לנו בידיים בלבד. ולכן דווקא שאלת העתיד, למה, בשביל מה, מה שאנחנו, אפילו שאנחנו נחיה 200 שנה, אפילו 500 שנה, אז שאלת העתיד בכל זאת היא, כמו שהיא היום מדהיגה אפילו לילדים קטנים, ואנחנו זוכרים שהיינו ילדים, היינו שואלים על זה, מה זה חיים, ומה זה מוות, ומה זה היום, ומה זה מחר, זה מתעורר, אחר כך אנחנו קצת שוכחים, כי יש לנו כל מיני בעיות כאלה, של הורמונים, של לימודים, אולי קריירה וכל מיני. אז בכל זאת, כמה שנחיה, אם יש לזה משהו הלא נודע, אם אני לא יודע רגע הבא, בשבילי זה פשוט מוחק לי את הכל כל המהות של האדם. ולכן אנחנו מגיעים למצב שיש כוח למעלה מהאדם, שמנהל את האדם, את החברה האנושית, את האבולוציה, שוודאי שלא אנחנו בונים את ההיסטוריה, כמו שזה אוהבים לפעמים להגיד. אין, לא אנחנו עושים את ההיסטוריה. אלה, יש גם כן אבולוציה כלפי האדם, ועוד יותר אינטנסיבית. מרגע לרגע אנחנו רואים לעומת הדומם צומח וחי, ואנחנו בזה, כלפי זה אנחנו כמו חיות. אנחנו רק מממשים כנראה את כל הרצונות ומחשבות שמתעוררות בנו בכל רגע ורגע, וכנראה שלפי איזה תוכנית אנחנו מגלים את זה בתוכנו וחייבים לקיים. זאת אומרת, יש משהו נסתר בטבע, איזושהי תוכנית כלפי כל הטבע, דומם צומח וחי, וגם כלפי האדם. אמנם שהתוכנית כלפינו, כנראה שהיא שונה ממה שכלפי כל היתר השכבות טבע.
במה היא שונה?
היא שונה בזה שאנחנו רואים שבכל זאת לפי ההתפתחות שלנו, אנחנו בסופו של דבר מגיעים לשאלה הזאת, בשביל מה? חיות לא. והשאלה הזאת, בשביל מה אני חי, מה טעם בחיי, היא שאלה שהיא מדהיגה יותר ויותר. ואני חושב שאפשר להעמיד את השאלה הזאת במרכז של החברה האנושית, שסביבה בעצם בצורה, בתת הכרה, כל מה שעושה האדם הוא עושה בשביל זה, כדי אולי לברר בשביל מה אני חי. או לפחות למחוק את השאלה הזאת מסדריה שלי, לא לראות אותה ולהתקיים כמו אתמול גם היום, ואם כן, אז יכול להיות גם מחר, בלי לחשוב, בלי לצייר את עצמי על חוסר תשובה. ולכן אנחנו יכולים לראות כאן, בגדול, שכל ההתפתחות, מה שקורה לנו, במיוחד בזמן האחרון, היא התפתחות כדי בכל זאת לברר את השאלה הזאת. האנושות יותר ויותר נמשכת לזה, ואם לא, היא נופלת, מה שנקרא, ממש נופלת, או נכנסת לסמים, לתרופות לאנטידיפרסנטים, לגירושין, לא רוצה עתיד, לא רוצה ילדים, לא רוצה כלום. אם אין לי תשובה ברורה, ראייה ברורה על המחר, גם היום הוא לא שווה. אז אני אעשה ככה. טוב לי היום, יהיה פחות לסבול. תנו לי כדור שאני פחות לסבול וזהו. ועוד יותר טוב, אם בתוך השינה הזאת אני אתנתק לגמרי בכלל מהכל. אני אגמור בזה את החיים. מה, סוף של דבר, יש לי איזשהו אינסטינקט כמו מבין החי לחיות, אז גם נגיד האינסטינקט הזה אפשר לקבל כדור. זהו, עד כדי כך. זאת אומרת, השאלה הזאת היא זוהמת, היא מתעוררת באנושות יותר ויותר, ודווקא למה אני אמרתי שזה קורה לנו בזמן האחרון, כי בעצם בערך בשנות ה-70 של מאה ה-20, זאת אומרת בערך לפני 50 שנה, אנחנו הגענו למצב שאנחנו יכולים לספק לכל אחד ואחד, תיאורטית, לפי היכולת שלנו, ממש, לספק לכל אחד ואחד הכל מה שהוא צריך. לאדם אין פחד שלא יהיה לו לחם למחר. זהו. זה רק מחוסר ארגון, רק מחוסר התארגנות. אבל בעצם כל האנושות בסך הכל, היא מייצרת הכל מה שצריך כדי לחסות את כדור הארץ. אף פעם זה לא היה בהיסטוריה של אנושות. תמיד אנשים היו חיים כמו חיות. מה אני אוכל? מה אני אוכל היום? מה אני אוכל מחר? עכשיו אנחנו בעצם, זה מחוסר סדר, זה מחוסר יכולת לשרת, זה מחוסר קשר בינינו, אבל בעצם היכולת היא קיימת. ולכן עכשיו, נו לפחות במיליארד הזה הזהב, מה שנקרא, צפון אמריקה, אירופה, נמצאים בכל זאת כך מיליארד, מיליארד וחצי אנשים, בצורה כזאת ש... ושם אנחנו רואים רוב הבעיות. שאין בשביל מה לחיות. אין בשביל מה לחיות. אנחנו רואים שכל התרבות, חינוך, מדע אפילו, הכל זה, אין שום דבר חדש. אין דחף. אין משהו שיכול להניע את האדם לדור הצעיר, הוא ממש מסכן. כי אם אני לא צריך לספק את המצרכים לחיה שלי ולאדם שבי, עם השאלה שלו מה העתיד, בשביל מה אני חי, אין לי גם כן תשובה. אז חיה יש לה, לאדם אין ולא יהיה לו. אז אנשים יורדים לדרגת החי, משהו מקבלים, ואנחנו רואים מחשים חיים, לא רוצים ללמוד, אפילו שיש אפשרות, לא רוצים ללמוד, לא רוצים לעבוד, אם תן לו משהו מספיק, ככה קצת, יקיים את ה... בעצם בזה מפתחים את התרבות המודרנית, וחינוך הזה הוא בהתאם לזה. בעצם מקומו של אדם בטבע, אם אנחנו שואלים, הוא מקום אומלל ביותר, יותר גרוע, מדומם וצומח וחי, האדם הוא תחת כולם. ולזה הגענו.
זה כל כך, מה שעכשיו תיארת, אז אני כל כך מזדהה עם זה, כי הרבה פעמים אנחנו מסתכלים אפילו, אתה יודע, על בעלי החיים, ואנחנו אומרים, להם יש חיים של... להם יש חיים מצוינים, אנחנו חיים רע. הם לא שואלים שאלות, הכל בסדר, מה שמטריד אותם זה מה הם יאכלו עכשיו, ובזה נגמר הסיפור. זאת אומרת, מה שאתה מתאר, אם אני מסתכלת ככה על כל האבולוציה כמו שתיארת אותו, אז כל זמן שהאנושות בעצם שרדה, זאת אומרת, היא דאגה לשרוד, להתקיים, אז לא עלתה בכלל לפני השטח השאלה הזאת למה אנחנו חיים. חוץ מבאמת פילוסופים שעסקו בשאלה הזאת, האנשים, רוב האנשים לא שאלו את השאלה הזאת. ועכשיו, דווקא כשהגענו למצב שאנחנו באופן יחסי לא שורדים, או בוא נגיד ככה כמו שהסברת, אנחנו לא אמורים לשרוד. זה שחלקים מהאוכלוסיות בעולם עדיין נמצאות שורדות, זה רק בגלל שאנחנו לא מחלקים את המשאבים בינינו בצורה מאוזנת, אבל בפועל יש מספיק אוכל לכולם.
כן.
אז פתאום, כשאנחנו כאילו על בטן מלאה, אז פתאום עולה לפני השטח השאלה, בשביל מה? בשביל מה כל המשחק הזה שנקרא חיים?
כן.
ואז השאלה, באמת, אנחנו חוזרים באמת לעניין הזה של המקום. פתאום אנחנו מבינים שהמקום שלנו, כל החוכמה שלנו, כל מה שפיתחנו, כל התבונה, היא כאילו לא שווה שום דבר, כי היא עדיין לא נותנת לנו את התשובה על הדבר המאוד מאוד בסיסי הזה. אז מה השלב הבא? ספר לנו קצת מה...
בינתיים רק הגענו למה שיש לנו היום.
כן.
אנחנו יכולים להמשיך, מיסטר?
בוודאי. אנחנו רוצים לראות את העתיד.
זה מה שדיברנו, זה בשבילך...
ראיית העתיד. אני רשמתי לפניי, יש פה אפשרות לראות את העתיד, לדעת מה יהיה מהר, איזה מקצוע לבוא, להנך את הילדים, כנראה גם איפה להשקיע בבורסה, אני בעד. ראיית העתיד.
כל אחד רוצה לראות את העתיד באופן שלו.
איך רואים העתיד?
בשביל מה אני חי?
בשביל מה אני חי ואתה ונית תבררו בשביל מה אתם חיים, אני בעניין לראות את העתיד. איך רואים את העתיד?
כן, מה יהיה מחר בבורסה, בקיצור. קודם כל, צריכים להגיד דבר ברור שיהיה. אם ישנה שאלה, חיסרון, חוסר, בראיית העתיד, אז כנראה שאנחנו מסוגלים להגיע לתשובה. אנחנו גם כן רואים כמה אנשים בהיסטוריה, שראו את העתיד. לא שהיו מחשבים כך או כך או כך. כאילו, לפי הקלפים או לפי איזה ריחות ורוחות, אלה... זאת אומרת, עתיד קיימת. זה מה שמעניין. העתיד קיימת. רק השאלה היא, האם אנחנו יכולים להתקשר אליו? לעתיד. ואם אנחנו מתפתחים על ידי הטבע, על ידי תוכנה שנמצא בטבע, אז אנחנו יכולים אולי להגיע לזה. אנחנו יכולים לפתוח את התוכנה הזאת, לקרוא אותה, להבין אותה, להרגיש אותה. אני לא יודע באיזה צורה זה קיים, אבל בטבע קיים, בכוחות, במאזן הכוחות בטבע, זה קיים. אפילו האסטרונומים, אלה שכל הזמן מתעסקים בלימוד הגלקסיות, כוכבים וכו', בקוסמוס, גם כן הם אומרים שבסך הכל, כל היקום זה מחשבה אחת. מחשבה. זה מה שהם מרגישים. זאת אומרת, יש לאדם יכולת, והם אנשים מאוד פשוטים, מה זה פשוטים? זאת אומרת, הם מדענים, כן? והם אומרים, לא, זה מה שאנחנו, אנחנו נמצאים במחשבה. יש תוכנה בטבע, ישנה, אנחנו נמצאים בה, אנחנו תוצאה מהתוכנה הזאת, בעצם כל האבולוציה זה הכל לפי התוכנה הזאת, התוכנה הזאת מנהלת מאזן הכוחות שבטבע, וכתוצאה ממאזן הכוחות, אז אנחנו כך רואים שהסתדרו החלקיקים למולקולות, מולקולות לגופים, וכך היה את כל התפתח, כן, מהמפץ הגדול ועד היום. איך אנחנו מגיעים לפתוח את בוא נגיד, שכבה הזאת הנסתרת של הטבע. אנחנו יודעים מכל הלימוד שלנו בטבע שחוק העיקרי בהרגשה, בהבנה, בתפיסה. והיחידי בעצם זה חוק השתוות הצורה. חוק השתוות הצורה אומר לנו כך, שאם אני מרגיש משהו, אני מרגיש משהו מפני שאותה תכונה באיזושהי צורה קיימת גם כן בחושים שלי. אם אני רואה צהוב, אדום, לבן, לא חשוב, צבעים, אם אני שומע צלילים, אם אני טועם כל מיני טעמים, לא חשוב מה, אם אני מזהה משהו, אני מזהה מפני שבי נמצאים אותם הכוחות, נמצאות אותם התכונות, כמו שמה שאני צופה, ולכן אני יכול לזהות מזה את זה, ממה שיש לי בפנים, מודל כזה, למה שיש לי בחוץ. אנחנו יודעים את זה לפי, אפילו לפי הילדים שלנו, כמה שהם לא מזהים את הדברים, אחר כך אנחנו מסבירים להם, אומרים להם, נותנים להם לשחק, הם זה לראות, להרגיש, הם תופסים את זה קודם כל בחוש שלהם, הכי בטוח זה בפה, הם רוצים הכל לטעום, אין כמו חיות, אין לנו ריח כמו שלחיות, אנחנו איבדנו את זה. דרך אגב, אמנם שרוב התאים שיש לנו במוח, זה ששייכים לריח, דווקא, כן. אבל עברנו כבר את התקופה הזאת, של התפתחות החי. ולכן יוצא שאפשר לפתח לנו החוש הזה לעתיד, אפילו שהוא לא נודע. אפילו שהוא לא נודע.
איך אפשר לפתח?
או, על זה אתה קופץ.
מיד.
כן. אתה כבר התקשרת לבורסה, אומר חכו.
חכו, אני לומד. אני עכשיו לומד איך לדעת העתיד. איך אפשר לפתח את החוש לדעת מה יגיע בעתיד?
לדעת את העתיד אפשר על ידי זה שאנחנו קודם כל לומדים מהו הטבע שמעלינו. אם כל היקום זה מחשב אחד גדול, תוכנה אפילו, לא מחשב, תוכנה אחד גדולה, אם כל זה שפועל עלינו זה איזה מחשבה, אין? איך אנחנו יכולים להתקרב אליה, למחשבה הזאת? לדעת מה שם נמצא כלפינו. איך אנחנו יכולים להתקשר? איזה חושים, איזה טעמים, איזה נחושים, איזה כוחות, איזה מחשבות, הכנות אני צריך להכין בלב ומוח שלי, שני דברים, כן? ברצונות. ובמחשבות, כדי להרגיש את העתיד. כן? וכאן אנחנו ממש נתקעים בבעיה גדולה. כי כל הטבע, אם אנחנו מדברים על המחשבה, על המחשבת, על זה שמקיים ושולט עלינו, הוא כולו אינטגרלי. הוא כולו עגול. הוא כולו קשור. אין בו חלקים לדומם צומח וחי ובני אדם, אין בו חלקים לצבעים ולצלילים ולכל מיני, זה הכל מכלול אחד, הכל קשור זה לזה. ואנחנו רואים גם כן שאנחנו גם כן בהתפתחות שלנו על פני כדור הארץ, גם כן מגיעים למצב שאנחנו יותר ויותר ויותר מגלים שאנחנו קשורים, קשורים, קשורים יותר ויותר ויותר זה לזה. לא רוצים. כל אחד רוצה את הפינה שלו, עזבו אותי, אני לא שייך לכם, אבל זה לא עוזר. אנחנו רואים עד כמה שדווקא אנחנו כל הזמן מגלים עד כמה שתלות הדדית היא שולטת בכולם. ואז יוצא כך, וגם כן אנחנו לומדים את זה מהמדע, מסוציולוגיה, מכל הדברים. נגיד מהמדע אנחנו גם כן לומדים, זה לא חשוב לי, זה יכול להיות חוקי ניוטון במכניקה וחוקים של גזים או חוקים של הפלזמות או חוקים של הגידרודינמיקה שם, זה לא חשוב במה. זה אותם החוקים, אותם היחסים, רק בצורות אחרות שזה כלפינו, כך אנחנו מבדילים בין בין מוצק ו ונוזל ופלזמה, כן. ולכן מה שאני רוצה להגיד, שלטבע אין הבדלים, זה אנחנו מבדילים את הטבע. זה אנחנו לומדים ביולוגיה, וזה זולוגיה, מכניקה, זה חשמל וכולי וכולי. כל מקצוע לחוד. זה מפני שאנחנו לא יכולים לתפוס את הכללות, את הקושי, כל הצורה הזאת האינטגרלית יחד. אז כדי באיזושהי צורה להיות בזה מבין וקצת שולט, כן? אז אנחנו מחלקים את זה למקצועות. אבל יש כבר מקצועות שהם קשורים לכמה מקצועות יחד, כן?
כן.
אצלי מקצוע ביו-קיברנטיקה. נו, אתה מבין? או יש...
כן, האחיינית שלי עכשיו התחילה ללמוד באוניברסיטת תל אביב מדעי המוח פלוס משהו ביחסים בין אנשים. זאת אומרת, יש המון שילובים, כן. כל הזמן ממתים שילובים,
כן,
יותר...
כן, אנחנו יותר ויותר יוצאים לכאלה דברים ששם שילוב המקצועות, כי אנחנו כבר מבינים שזה הכל אחד. ורק אנחנו חילקנו את זה לכל מיני דברים. פעם שלא היה כל כך מדע מפותח, אז היה כמו לנרדו דה וינצ'י, כמו כאלה חכמים גדולים, שכל אחד מהם היה PhD, כן? דוקטור פילוסופי, פילוסופי דוקטור. כי זה היה כולל הכל. אחר כך אנחנו כל כך פיתחנו את הידע שלנו על הטבע, שאדם אחד לא יכול לבלוע את זה, כן, לשלוט בזה. אז אנחנו חילקנו את זה למקצועות. אבל בעצם זה הכל אחד. אז מה שאנחנו צריכים כאן, אם אנחנו רוצים להרגיש, להבין, לדעת מה נמצא בתוכנה העליונה הזאת, שהיא מעלינו, היא מנהלת את החיים שלי עכשיו, לרגע הבא ולמחר ולעוד כך וכך שנים. בה אני אפילו ידע מה קורה לאחרי המוות. כי מודעות שלי, ידיעות שלי, רגשות שלי, הם מתים יחד עם החלבון הזה, שמפסיק להתקיים. למה? זה לגמרי חומר אחר. זה כוחות, הם לא נעלמים. אני יודע על החיים חוץ גופיים.
אז תכלס, איך אני יודע את כל זה?
אם אתה תהיה אינטגרלי כמו הטבע, תתחיל להתקרב אליה, לתוכנה הזאת.
מה זה אומר להיות אינטגרלי כמו כל הטבע?
שאתה צריך לפתח בתוך עצמך חוש האינטגרלי. מה זאת אומרת? שכל העולם, שכל הטבע, כל בני אדם וכולם, הם יהיו בשבילך כמערכת אחת. ולא יהיה לך הבדל בין זה לזה. אם אתה תבנה את עצמך כך שהכל זה אני והם וזה הכל אחד, אז אתה פתאום תתחיל להרגיש שאתה חי במימד יותר עליון מהיום. ומתחיל להרגיש תוכנה של הטבע, כוחות שלו, איך ש... הוא מנהל ומקיים כולם יחד. ואתה יכול להיות, תשאל שאתה, אבל אני בזה מאבד את עצמי, אני קשור עם כולם, איפה אני ומי אני. אז תדע שדווקא בזה אתה מתחיל להכיר את עצמך.
תגיד, בעלי חיים הם מרגישים את הטבע כמערכת אחת? הם מרגישים שהכל מקושר?
כן, אבל בדרגה שלהם בלבד.
בגלל זה... בעלי חיים רואים את העתיד, דרך אגב?
לא, כי בדרגה שלהם זה קורה. הם מרגישים מה מסכן להם את החיים, אבל דאגה שלהם רק לקיים את החיים ברמת החי.
אז מה יש בי?
וזה נקרא אינסטינקט. שהם תלויים, הם קשורים לאותה המערכת, אבל המערכת הזאת מספקת להם ידיעה לפי כמה שיש בהם, בתוך החי. הוא יודע, הוא יודע. את הדברים שצריכים לקרות. לכן הוא נזר יותר, לכן הוא חכם יותר.
אז לא חסר לו
כל. הוא לא טועה, חיה לא טועה.
יש לו את כל הידע שהוא צריך.
כן.
כדי להיות טוב.
כן. וזה נקרא אינסטינקט.
אוקיי. עכשיו, לי אין, נכון?
אין.
אם היה, מצבנו היה טוב. לא הייתי במינוס בבנק, אולקוס בבטן וסטרס תמידי
שאלה, אם זה היה
בעורף.
אם זה היה, אז היית חי.
יפה. יפה.
אבל אתה בן אדם.
יופי, בדיוק לשאלה שלי הגעת. אז אני בן אדם, אין לי את היכולת הזאת. אין לי, הידע לא, הטבע לא נתן לי את הידיעות שהוא נתן לניצה, יש, מה יש לך, כלב או חתול?
כלבה.
כלבה. הכלבה של ניצה לא ראיתי שיש לה הרהורים כמו ניצה, על בשביל מה היא היה ואני ערף מה. היא היה הכל טוב. היה אצל ניצה, היים טובים. ולניצה אני רואה, היא כל הזמן איתך משתפת, אתם דנים, על למה אנחנו חיים, למה סובלים, היה אחרי המוות וזה. עכשיו, אז מה, אז לנו אין את כל הידע. אז בוא נבדיל פשוט. לבעלי היים יש את כל מה שהם צריכים כדי להיות טוב.
והם קשורים לאותה מחשבה.
יופי. מסודרים.
כן.
לי אין.
אין.
עכשיו, מאיפה אני אשיג את זה אם אין לי את זה?
למה?
איך אני
אבנה? למה קודם כל אין?
למה אין?
כי אי אפשר בדרגת המדבר לקבל את המחשבה הזאת, אלא רק לקנות אותה על ידי התפתחות עצמית.
התפתחות עצמית.
כן.
אוקיי. יש לי את הפוטנציאל לבצע את ההתפתחות העצמית הזאת, או רק לך ולניצה?
גם לך.
גם לי.
כן.
גם לי, זאת אומרת, אני מייצג את כל בני אדם, לכל אדם יש את היכולת הזאת להתפתחות עצמית?
כן, אבל צריכים להגיע לזה בהדרגה. אתה לא יכול לקחת עכשיו סתם בן אדם ברחוב, או מהג'ונגל, לא חשוב בעצם מאיפה, ולהתחיל לפתח, צריך להיות לזה חיסרון.
אז אתה אומר דבר פשוט, אם אתה מרגיש שחסר לך לדעת את העתיד, תבוא אליי, אני אלמד לך לראות העתיד, כן? אני רוצה בהחלט לראות העתיד. יש לי בעיות בלי סוף בכל תחומי החיים. חסר לי מאוד ידיעת העתיד. אמרת שזה ייתן לי אפשרות להבין מה לעשות עם הילדים שלי, עם בן בת הזוג שלי, איזה מקצוע לפעמים, הכל. הכל כולל הכל.
כן, אתה פשוט...
קניתי, אל תמשיך, קניתי. איך עכשיו, אז אני במצב טוב, אם אני כבר רוצה לפתח את החוש הזה של לראות העתיד?
כן.
יפה, אז עכשיו אני שואל, האם אני מסוגל לזה?
אם יש לך שאלה...
כמו שאתה רואה אותי, אני מסוגל לזה?
אם יש לך שאלה, שממש הגיעו... ככה...
מים עד נפש.
כן, מים עד נפש. אז אתה מסוגל.
אוקיי, אז אני מסוגל. התקבלתי לקורס, קורס שלומדים לפתח את תחוש העתיד. עכשיו הבנתי את התוצאה הסופית שבסוף הקורס צריכים להגיע אליה, שיהיה לי הרגשה שכל בני האדם הם בשבילי כמו מערכת אחד, שלא יהיה הבדל בינינו. כן? הבנתי את התמונה הזאת? כולל אותי.
כן.
זאת אומרת, אם אני אגיע בעזרת הקורס הזה למצב שבו אני מרגיש אותי ואותכם אותו דבר, זהו.
אפילו לא, לא אותנו, מספיק לך אחד חוץ ממך.
מישהו שהוא לא אני.
כן.
אם אני מגיע
אבל לאחר... לא, אבל לא קרוב.
לא קרוב משפחה.
כן.
אוקיי. אז אם אני מצליח לפתח יכולת להרגיש מישהו זר, אחד, כן. כמו שאני מרגיש את עצמי,
כן.
בזה בניתי את היכולת לדעת את העתיד.
רכשת חוש האינטגרלי.
מה הקשר בין ההרגשה, נגיד שאתה תהיה האדם השני, אז אתה הר ואני זה אני, ואני אלמד להרגיש אותך כמו שאני מרגיש את עצמי. נגיד שזה יקרה, מה הקשר שאני אדע את מה שהטבע מתכנן לי למחר?
כי אתה תקנה, אתה תקנה את החוש הזה.
אבל איך זה, איך זה יפתח לי את המחר?
אתה יוצא מהאגו שלך, אתה יוצא מעצמך, נגיד כלפיי. אז אתה צריך להרגיש אותי כמו שאת עצמך. אם אתה מסוגל להרגיש משהו מחוץ לך, כמו שאת עצמך, אז בשבילך הכל פתוח. אתה פתחת את החושים שלך, לראות את מסביב, את הכל, כמו שזה.
רגע, אז אני מבינה ככה. אתה אמרת, הטבע חושב אינטגרלי.
כן.
אתה רוצה להבין אותו? תחשוב גם אתה אינטגרלי. עכשיו, אני באתי לקורס ככה, שתלמד אותי איך לחשוב אינטגרלי. ועכשיו, אני מבינה עכשיו ממה שענית לאורן, בשביל שאני ידע איך לחשוב אינטגרלי, אז אני עכשיו צריכה לתרגל. נכון? התרגול הוא לא רק בתוך המוח שלי מתקיים. למה אני לא יכולה ללמוד לבד בתוך השכל שלי איך לחשוב אינטגרלי? למה אני צריכה עוד מישהו, עוד גורם, אפילו אחד?
כלפי מה אתה עשי את זה?
זהו, זה מה שאני מנסה להבין. מה ההבדל בין חשיבה רגילה שיש לי היום
פה? לא. זה לא פילוסופיה. זה תרגולים, זה ממש הרבה פעולות שבהם בודקים ורואים עד כמה שאני בעד או נגד. זה לא פשוט. זה לא פשוט. זה צריך ממש לצאת מתוך הרגשת עצמי. החוצה.
כלומר, תנאי ראשון לחשוב אינטגרלי, זה לצאת מתוך עצמי.
כן.
כן? זה נכון יהיה להגיד כך?
כן.
ואז אחרי שאני יוצאת מתוך עצמי, אני מתחילה להרגיש את מי שנמצא מחוצה לי. כן. כן.
ויחד עם זה, כמו שאת מרגישה אותו, במידה שאת מרגישה אותו, את מרגישה את הכל. ואז מתחילה כאילו לפתוח מעגל של ההרגשה, שזה חמישה דרגות יש בזה, בהכרת המציאות כולה.
אני רוצה לחזור למקום שאיתו התחלנו, מה מקום האדם בטבע? אז אם לפני 20 דקות היית אדם מאוד פסימי ואמרת לי שאם מסתכלים על החיים שלנו היום, יוצא שהחיים של האדם המודרני הם במידה מסוימת, בביתים מסוימים יותר אומללים מהחיים של בעלי חיים, אז פתאום הפכת אותי להיות סופרמן שהוא יודע את העתיד, הכל פתוח,
רק שנייה,
הגבלה,
רגע,
לאף בין האף.
אבל אתה לא יודע עוד במה זה כרוך.
אני כבר יודע במה זה כרוך, אני צריך לצאת מתוך הרגשת עצמי ולהרגיש לפחות מישהו אחר כמו את עצמי, לא מישהו שהוא קרוב לי באופן טבעי.
אבל בזה אתה מתעלם מעל האגו שלך, אתה כבר לא חושב על בורסה. אתה לא חושב על הבורסה.
עזוב רגע בורסה.
לא,
בורסה. זאת אומרת... אני מנסה להבין מה קרה לי בהתפתחות שלי כבן אדם.
אתה מתעלם מעל האדם שעכשיו אתה מכיר את עצמך ואחרים. אתה מתחיל להיות כלול בתוך מחשבה אחת גדולה, שהיא מחשבת הבריאה, ואתה רוצה לקיים אותה בכל הכוח שלך, ואז אתה מתחיל להרגיש שלקיים אותה זה נקרא להביא היכרות בזה לכל אדם ואדם.
איפה אני ביחס להיות כשעברתי את ה... שדרוג הזה ביכולת
בזה, ש... בזה אתה מתעלה מעל הדרגת חי.
במה?
בזה שאתה...
כלבה של ניצה אמרנו יש לה את כל הידע בשביל להיות טוב. אם אני אפתח את היכולת הזאת להרגיש מישהו אחד לפחות, כמו שאני מרגיש את עצמי, אמרת אני פותח לעצמי את כל הידע, את כל החוכמה האדירה שיש בטבע. כן? יודע את העתיד, העבר הכל יודע.
נכון.
מה זה עשה לי ביחס לכלבה של ניצה? נגיד שהצלחתי בזה, נגיד שאני אהיה תלמיד מוצלח בקורס.
אתה מתייחס לכולם כבר בצורה אחרת, כמו שזה, כמו לעצמך, כמו להם, בצורה יפה, טובה. אתה לא רואה הבדל בין דומם, צומח, חי ואדם, אתה מתייחס לכולם באהבה.
לא, אני מתכוון מבחינה איכותית, מבחינת היצורים שבטבע. יש בעלי חיים, ואמרת, אם בוחנים בעין מפוקחת את המצב, היום החיים שלנו במידה מסוימת יותר אומללים משל חיות. אני די הזדהיתי עם המשפט הזה. אם עכשיו אני אפתח את היכולת הזאת, להרגיש מישהו אחר כמו את עצמי, ויפתח לי העתיד והכל והכל, איפה זה שם אותי בטבע, בתוך מערכת הטבע? מה קרה לי מבחינה איכותית?
אתה מזדהה עם המוח הזה הכללי שבטבע, עם הכוח, עם המערכת הזאת. אתה מתעלה מעל, באמת מתעלה מעל כל היצורים, מעל כל מי שקיים.
במה אני מתעלה?
שאתה מכיר ויודע ומבין ומשפיע על אותה מחשבת הגדולה של הטבע, על אותה תוכנה. אתה מכניס לתוך תוכנה הזאת הנתון הזה החופשי, שקודם היה מקרי, כי אתה לא היית משתתף בזה בצורה עצמית. ועכשיו, כשאתה משתתף בצורה עצמאית בזה, אתה מוסיף לזה עוצמה. ובעקבותך, כל דומם צומח וחי, שבטבע מתחילים להרגיש שינויים טובים מצד אותה מחשבת הבריאה, מצד אותם הכוחות שפועלים עליהם ומקיימים אותם. עד שממש הטבע מתחיל להירגע.
נגיד הכלבה של ניצה, מה היא תרגיש ביחס לניצה? אם ניצה תעבור כזה תהליך? יש לה כלבה, היא מגדלת היום כלבה. נגיד שהיא
עושה... כלבה לא יכולה להרגיש שום דבר חוץ ממה שרע לה וטוב לה בחיים שלה בימיים.
לא, אבל אמרת שאם ניצה תתפתח, אז זה יקרין, ישפיע עליה.
זה ישפיע לכלבה גם כן איזה בריאות, ההרגשה יותר טובה. כי גם שעכשיו היא סובלת את הכלבה שלה בגלל ניצה. אם יש ניצה מצב רוח רע, כלבה מרגישה את זה. יש לי כאלו אנשים שהם מקבלים אנטידיפרסנטים, נגיד דיכאון תרופות, ואחרי כמה זמן גם צריך לתת לחיות בית שלהם. כאלו תרופות, נגיד היוש.
כן, קראתי על זה שנותנים היום.
כן, זה מאיפה זה בא? מהאדם? אז למען הכלבה. צריכים לעשות מאמץ.
אז כשאנחנו מסתכלים, כך אני מנסה לסכם את כל מה שלמדנו עד עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על המקום של האדם בטבע, אם קודם בדמיון שלי, בתחילת התוכנית, ראיתי את עצמי בפירמידה, כן, ראיתי ככה את כל השכבות שתיארת, חי, דומם, צומח, חי, ואנחנו ככה למעלה בראש הפירמידה, איזה תמונה עכשיו תצייר לי? איפה אני נמצאת בתוך המיקום הזה? עדיין בראש הפירמידה? או...
אדם?
כן.
דיברנו על תחתית הפירמידה, איזה בראש.
אז איך...
אז אנחנו צריכים, אנחנו יכולים להפוך את זה.
כן.
כי דומם, צומח וחי הם קשורים לאותה מחשבה, לתוכנה. אנחנו לא. אנחנו כאילו מנועלים על ידה, אבל בצורה שאנחנו לא דבוקים לזה. כן? ואנחנו צריכים להביא את עצמנו לדבקות, אז אנחנו נהיה באמת בפסגת הפירמידה. זה כל העולם שלנו, אני לא יכול להסביר את זה, אבל למעלה ממקום, מזמן, מתנועה, מכל מיני מקרים, מהכל. אדם יוצא מעל הכל. הוא עובר מעולם החפצים וחשבונות האלה, מקרים מעכשיו לעוד רגע, או למחר, או לא חשוב, עבר ועתיד וכן הלאה. הוא עובר למחשבה.
מי יותר חכם, האדם או הטבע?
הטבע ודאי. אלה מי יצר
את מי? מי יותר חזק, האדם או הטבע?
מי יצר את מי?
אוקיי, מי יותר חזק, האדם או הטבע?
ודאי שטבע, הטבע.
אז במה האדם יהיה? אז במה האדם יהיה בפסגת הפירמידה, לא הבנתי?
בזה שהוא דבוק לאותה המחשבת הבריאה.
לא הבנתי.
הוא בזה שיש לו יכולת מצד הטבע להגיע להבנה ולהכרה של כל אותו המחשב, של כל אותה המחשבה, הוא נעשה באותה דרגה כמו הטבע. ממש. אבל בזה הוא מגיע לדבקות עם אותה המחשבה. הוא נכלל בה. מגיע לשלמות.
זה נקרא שהאדם הוא נזר הבריאה?
כן, בזה יהיה נזר הבריאה. לשם זה נברא. ולכן אנחנו סובלים היום, זה התחלת החיסרון הנכון לאותו המעמד.
הזמן שלנו נגמר. תודה לך, הרב לייטמן. תודה, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. אז הסיכום שלי פשוט, אם נלמד להרגיש מישהו שהוא לא אני, כמו שאני מרגיש את עצמי, אז אנחנו נראה את העתיד. אמרתי נכון? תודה, הרב לייטמן. למדנו הרבה. חיים חדשים. כל טוב, להתראות.